חמש בערב, השוטר הטוב.
שלום שלום, אני שי גולדן ואני היום השוטר הטוב, ענעס ג'מאל השריף, אני מקווה שאני הוגה את שמו נכון, תחזק חשבון טוויטר וחשבון טיק טוק, ובו כמה מאות אלפי עוקבים, הוא גם שיתף את עוקביו בסרטונים מהשבעה באוקטובר, בזמן אמת, הוא היה על הקרקע שם. מופיע ברישומי חמאס שנתפסו על ידי צהל כראש חוליה בחמאס, ואיש נוח'בה משנת 2012, מי שמסונף לגדוד מזרח ג'בליה. ג'בליה. הוא כיוון משגרי טילים לעבר העוטף, והיה שותף פעיל לפעולות טרור, ובעברית מחבל. אבל השריף הרזיק גם בתעודת עיתונאי, ודיווח לאל ג'זירה לא אחת מתוך הרצועה, תוך שהוא מפיץ עובדות כוזבות, תמונות מזויפות, ואת תעמולה אנטי-ישראלית כפי הצפוי. התופעה הזאת של מחבלים לכל דבר שמשתמשים בתעודת עיתונאי ככסות וכמחסה, היא חלק מהסטנדרט הנפשע של חמאס לעשות שימוש באזרחים, בתי חולים, בתי ספר, מוסדות ציבוריים וגם תעודות עיתונאי, כדי להפעיל מתוכם ובאמצעותם טרור. ולאחר שזה מסוכל או מטופל, לקונן בקול גדול על כך שישראל פוגעת בבתי חולים וגם בעיתונאים. קשה היא לחשוב על ולהיזכר באויב שפל, נאלח ונעדר כבוד יותר מהחמאס שאימו נאלצנו להילחם מאז קום המדינה הזאת. הארגון המחריד הזה מצפצף על כל כללי המלחמה, דורס ברגל גסה את כל הקודים המוסריים והאתים שנהוגים במלחמות, ונעדר אפילו כאמור טיפה אחת של כבוד עצמי. אותם אנשים שהצליחו לשכנע את העולם שהם בכלל הקורבן בסיפור הזה, שעה שהם ממשיכים להחזיק בבני עמם אסירים ושבועים של סטניותם, לא פחות מאשר הדרך בה הם נוהגים בסטניות בחטופינו. אותם אנשים ראויים לטיפול לא ראוי, השטן בעצמו. והחיסול של השריף הלילה כבר מעורר זעם בכלי תקשורת מתחסדים בכל העולם. אבל הוא ראוי לשוטר טוב ממני וגם ממכם, תזכורת לסוג האויב שבו אנו נלחמים, ובעיקר לאופן הכירורגי שבו צהל נאלץ בתנאים בלתי אפשריים להילחם, בכדי לשמור על מוסריותו גם אם העולם לא רואה זאת כך. וצהל מוסרי וערכי, אל תתבלבלו. שום תעמולה באלג'זירה ובסי-אן-אן אסור שתגרום לנו לשכוח מי השטן בסיפור הזה, ומי צריך להילחם בשטן בדרך שבה נלחמת מדינה שיש לה כבוד עצמי ואתיקה וכללים ומוסר וערכים, גם אם יש אפילו בתוכנו כמה אבילים שמעדיפים את דיווחי אלג'זירה על פני אלה של דובר צהל.
חמש בערב, השוטר הרע.
שלום, אני אריה אלדד ואני היום השוטר הרע. כשרוצים לתרגם מכל שפה לעברית, צריך מישהו שבקיא בשתי השפות או שיש לו מחשב. קושי גדול יותר עלול להתגלות כשיש צורך בתרגום מעברית לעברית. אתמול קראתי כי שופט בית המשפט העליון חלד כבוב, שבעבר התפרסמו תמונות שלו בתקסים עם תומכי טרור מובהקים, כבוב הורה במענה לעתירה מטעם משפחות חטופים כי על המדינה להשיב, אני מצטט, כיצד ובפני מי עליה להצדיק את האופן שבו מופעל לשיקול הדעת בנוגע לקביעת תנאי סיום המלחמה והשבת החטופים. שמעתם נכון. שאלתי את ה-AI שלי מה זה שיקול דעת, וקיבלתי תשובה, מדובר ביכולת אנושית מורכבת המערבת חשיבה, הבנה והערכה של מצבים שונים. חשבתי אולי התשובה שייכת לתחום מדעי המוח, קיבלתי המון תיאוריות על נוירונים ונוירוטרנסמיטורים ומעגלי נוירונים, לא יצאתי מזה ראש. שיקול דעת של ממשלה או של ראש ממשלה קבע בעבר להכריז על הקמת המדינה, לצאת למבצע קדש ולמלחמת ששת הימים, לחתום על הסכמי השלום עם מצרים, על הסכמי אוסלו, או על סיום מלחמת לבנון השנייה. אלו שהפעילו שיקול דעת נזקקו בדרך כלל לרוב בממשלה, לפעמים גם בכנסת, לאחר מותם אולי היו צריכים להצדיק את ההחלטות בפני אלוהים או בית דינה של ההיסטוריה, אבל הדבר היחידי שהצלחתי להבין מהשופט כבוב הוא שלדעתו המדינה צריכה להצדיק בפניו ובפני חבריו ומראש כל החלטה על יציאה למלחמה או סיומה. אתה יודע מה, חבר כבוב? חפש את החברים שלך בדיקטטורות כאן בסביבה. בישראל יש דמוקרטיה, ואם אתה מתעקש ועמיתיך יסכימו איתך, אתם באמת לא רוצים דמוקרטיה. אתם רוצים לשלוט.
עכשיו, ב-103 FM, חמש בערב, עם שי גולדן ואריאל דד.
ערב טוב, שי.
שוב שלום, אריה, ושוב אחת לזמן אתה נדרש למשפטוקרטיה הזאת, ואתה כל כך, כל כך צודק. האנשים האלה פשוט התבלבלו, הם לא יודעים מה מקומם, הם פשוט לא יודעים מה מקומם, ואין מי שישים לזה, ואין דרך גם לשים לזה סוף. ועכשיו הם החליטו שהם מעל הממשלה בזמן מלחמה. הם ינהלו.
גם החלטה על סיום המלחמה. אתה מבין, נגיד, אתה פותח מלחמה דחוף, אתה לא מספיק לשאול את בית המשפט. אבל על סיום המלחמה יש לך בדרך כלל זמן, תתייעץ, תשאל, הם יגידו לך אם לסיים בתנאים מסוימים או לא. 5101 או לא. בקיצור, אנחנו נשמע חדשות ואחר כך נחזור לעניינים אחרים.
עכשיו, 5 בערב, עם שי גולדן ואריאל דד.
וגם עם הכוכבות שלנו, אפרת גורמן, קורמן ושני רומנו, האורחות והמפיקות, ואחרי על השידור, סתיו קורנס. ערב טוב, שי.
באמת כוכבות, שתי הגברות האלה.
כן,
בזמן לא. זכינו בהן.
שתיהן יחד, נהדר.
מה?
אחת התנצלות, אני צעקתי שם בסוף, 5101 זה החלטה אחרת לגמרי. אני התכוונתי ל-1701, החלטה על סיום מלחמת לבנון, אבל זה זוטות. אנחנו נאמר שלום וערב טוב לדני דנון, שגריר ישראל באום.
שלום, ערב טוב לכם ולמאזינים.
צונמי, סחף, אוסטרליה, ניו זילנד שוקלת להכיר במדינה פלסטינאית. תגיד, הם באמת מאמינים שזה עשוי לקרב שלום? זה משהו שהם חושבים שהוא רציני, שהוא ישחרר את החטופים? מה המניע?
תראה, אני רואה שהם רוצים לשחרר כיתור, לא לשחרר את החטופים. הם רוצים להראות פעלתנות, להראות איזושהי עשייה. הרי הם מכירים את אוהב את המציאות באזור. ואתה יודע, זה איזשהו, אתה אומר, צונמי או סחף, זה גל שהתחיל לפני מספר שבועות, וכרגע הם מחזרים כל אחד את ההודעות שהם מסרו לפני שבועיים. צפינו את זאת להגיע מאוסטרליה, ומדינות נוספות שאנחנו יודעים. אבל בסוף בסוף, אני שואל את השאלה, מה הם רוצים להשיג? אתה יודע, כשאתה קורא את ההצהרות שלהם, הם אומרים כולם, באותה נשימה, חמאס לא יהיה חלק מההסדר באזור. ואני שואל את עצמי, איך בדיוק הם מתכננים להשיג את זה? מהבתי הפרלמנט שלהם באירופה, בהודעות לתקשורת באום, הרי זה נחמד להגיד חמאס לא יהיה. אבל בפועל אנחנו היחידים שיש לנו את היכולת, ולצערנו גם את המחויבות לטפל בתופעה הזאת שנקראת חמאס, ולהוציא אותם. ולכן אני חושב שיש פה צביעות, צביעות במטבה. ההצהרות האלו לא יובילו לשום מקום. גם יודעים שארצות הברית לא תאפשר הכרה במועצת הביטחון, ולכן בעצם זה הצהרה שלא תוביל למהלך. אבל מבחינתם הם עשו משהו, הם עשו משהו, הם רוצים לסיים את האירוע הזה.
השאלה, דני יקר, היא איך הבאנו את עצמנו למצב שאחרי 7 באוקטובר, שבו כל העולם, כמעט כל העולם, חוץ עם גוטיירש הגאון, הודה והסכים והבין שיש פה שטן ברור ויש פה קורבן ברור, ופתאום היום השטן התהפך והקורבן התהפך, והיום אנחנו מוצאים את עצמנו מתחקים לפינה שבה ידידות שלנו, צרפת, בריטניה, אוסטרליה וכו' וכו', ועוד מדינות שהן אמנם פחות משמעותיות אבל גם הן ידידות שלנו, קוראות להקמת מדינה פלסטינית שהיא למעשה פרס לפלסטינים על 7 באוקטובר.
נכון, יש לזה שני הסברים. אחד, מרכיב הזמן. ככל שהזמן עובר מהאירוע, המדינות רוצות לראות סגירה, לעבור הלאה, אוקיי, פגעו בכם, פגעתם בחזרה, בואו נסיים את האירוע. והדבר השני, שיש פה עניין של מנטליות. אני חושב שהם לא הבינו את המחויבות שלנו לנושא החטופים, וגם אנחנו לא הבנו שבעולם לא באמת אכפת להם מהחטופים. הם אומרים את זה, בכל נאום דרך אגב, יש משפט שהם אומרים, שחרור החטופים הישראלים, זה כמו איזה צ'קליסט, כדי אומרים את זה כדי להגיד ומשלים הלאה. ומבחינתם כבר אין עניין באירוע הזה, והם לא מבינים שבאמת אנחנו, זה ברמה הערכית מוסרית שלנו, מחויבים לאירוע הזה. ולכן יש פה פער מנטלי, ואני אומר את זה בכל שיחה, ואני מנסה גם להציף להם את הרגשות שלנו. שבוע שעבר אני יזמתי שאילי, אחיו של אביתר דוד, שראינו את התמונות המזעזעות שלו, יגיע לתדרך את מועצת הביטחון, והוא הצליח, הוא הצליח בדברים שלו באמת להעביר את הרגשות של המשפחות, אבל אני לא יודע כמה זמן זה מחזיק, אתה יודע, שעה, יום, שבוע, מהר מאוד הם חוזרים לסורם.
אתמול שמענו גם, הופתענו נדמה לי, שקנצלר גרמניה, שאמר שהם לא יכירו במדינה פלסטינית בשלב הזה, כי הוא חושב שזה לא יעזור לאף אחד, הכריז על אמברגו נשק. והיום שמעתי גם נימוק מאוד מעניין שלו, כשהוא אומר שהוא עושה את זה כי הוא שמע את הרמטכ"ל הישראלי ובכירים במערכת הביטחון הישראלית באים ואומרים שצריך להפסיק את המלחמה ושזה פשעי מלחמה וזה. אתה גם שומע בשיחות באום הדהוד של מה שאומרים אצלנו?
בהחלט, אבל אני חייב לומר, אתה יודע, מזעזע אותה לשמוע את כל הבכירים לשעבר, ואתה יודע, אני פתאום מתראיין ומוצאים לי רעיון של ראש הממשלה אולמרט ואישים אחרים, אבל אני חושב שהם עושים שימוש ציני. הרי הם לא מקבלים את ההחלטות האלו בגלל אמירה ומללה של מישהו שכבר לא מעורב 30 שנה בהחלטות ממשלת ישראל. הם מקבלים את ההחלטות האלו בגלל שזה המדיניות שלהם, אבל כדי להצדיק את עצמם ולהיראות טוב, הם באים ואומרים, תראו, הנה, עיתון הארץ כתב ככה, דוד גרוסמן אמר ככה, אהוד אולמרט התראיין ואמר, וכל פעם, כל דיון הם מוצאים לי את הישראלי התורן, שאומר משהו שהוא מקומם ולא נכון, ומשתמשים בזה, אבל זה עמוק יותר, זה עמוק יותר, במהות הם רוצים לסגור את האירוע הזה כבר אתמול, גם במחיר של השארת החטופים בעזה.
השאלה היא עד כמה אם בכלל, לדעתך זה עוד עשוי, עלול להחמיר, כי אם אנחנו באמת הולכים לאירוע הזה של כיבוש העיר, והימשכות של הדבר הזה עוד חודשיים, שלושה, ארבעה, אני מניח שזה יידרדר וידרדר. לאן, לאיזה עוד עומק התהום הזאת יכולה להגיע?
תראה, הלחץ יגבר, אין ספק, ככל שהפעילות שלנו תחודש ותהיה בעצימות גבוהה, הלחץ יגבר, אנחנו גם נכנסים לפתיחת עצרת כללית, אז יש, אתה יודע, עכשיו יחסית את רגוע, כי כולם בחופשות הקיץ שלהם באירופה, אבל תחילת ספטמבר, הפעלתנו תחזור, עתידים להגיע לכאן לניו יורק כל המנהיגים, והנושא היחידי שיעסקו בו, לא בראש חוצות, אלא היחידי, זה לא רוסיה, אוקראינה, לא אירועים באפריקה, זה רק המלחמה שלנו עם חמאס, ולכן אנחנו כן צריכים להיערך לנושא הזה, ולהבין שארצות הברית באמת היא שותפה אמיצה, שדרך אגב הם חוטפים הרבה. אני מדבר עם השגרירה פה כמעט כל יום, ואנחנו נערכים לדיונים.
אגב, האמריקאי נתון לנו לדעתך בכל תסריט, גם אם הדבר הזה מתמשך, ואולי טראמפ מתחיל למלמל מלמולי חוסר סבלנות, לדעתך אין אפשרות לאיזה תרגיל אובמה פתאום מפתיע?
תראה, כרגע יש תמיכה מלאה, אבל אנחנו לא יכולים לקחת, להתעלם מהרצון של היריבים שלנו לבודד את ארצות הברית. ארצות הברית משלמת מחירים על התמיכה בישראל, כרגע אני לא רואה סימני שבירה מצד הנשיא טראמפ, הוא גם מתוסכל, כי הוא הבין עם מי יש לו עסק, הוא הרי הודיע, אוטוטו עסקה חתומה, עוד מעט תראו עוד חטופים באים הביתה, כן. הוא הבין מה שאנחנו הבנו, שיש עסקה שקרבה, וברגע האחרון הנציג שלו, וויטקוף, הבין עם מי יש לו עסק, ולכן כרגע יש לנו צמיחה מלאה, אבל אני לא יכול להגיד לך שי שזה מובטח לנצח נצחים.
שגריר ישראל באום דני דנון, תודה רבה לך.
ואגב, תמשיך לעשות עבודה טובה, אתה בתקופה היסטורית. ניתק, לא שמע את המילים הטובות, אבל ארז...
אנחנו נעביר לו את זה בפקס.
כן, ארז בינר איתנו את התלות במילואים, שלום אדוני. ניתן לך את הקרדיט המלא, גם לשעבר עוזר הרמטכ"ל וראש צוות התכנון המבצעי בפיקוד הדרום, עמית מחקן במרכז לאסטרטגיה ICGS. אריה, בבקשה.
אנחנו שומעים שצהל יציג בתוך פרק זמן קצר, שבועיים, תוכנית לכיבוש עזה. תגיד, אין תוכנית לכיבוש עזה? לא? אין לך איזה תוכנית שלך שם על איזה מדף?
לפני שנה וחודש הצגתי מאוד מאוד דומה לכיבוש אותו מרחב של ליבת העיר עזה. אמנם זה הרמטכ"ל קודם, אבל הצגתי את התוכנית הזאת לרמטכ"ל הקודם, ולדרג המדיני הצגנו אותה, ועשינו כבר אישורי תוכניות לאוגדות, וכל הקיצור, העסק היה מוכן לפרטי פרטים. אני לא חושב שצריך הרבה להשקיע בשביל לעדכן את התוכנית ההיא. אני גם לא חושב שצריך את פרק הזמן הזה שהוצג כדי להערך, ואני לא חושב שצריך את פרק הזמן הזה שהוצג כדי להניע את האוכלוסייה.
וצריך 250 אלף חיילים בשביל לכבוש את עזה היום?
לא, ממש לא. אני יש לי דז'ה וו, כי לפני הכניסה הראשונה לתמרון הראשון ראינו את החששות ואת ההפחדות הללו. שדיברו על ממשל צבאי, אז ראינו שזה היה 5 אוגדות ו-20 מיליארד שקלים, שדיברו על עיר הומניטרית, זה היה 20 מיליארד שקלים, ולא זוכר כמה שנים או שנה או זה, וגם עכשיו, שדיברו על התוכנית הנוכחית, אז היה כבר כתב שהגדיל לעשות, ואפילו מפי מקור בכיר דיבר על 6 אוגדות.
אז אלה נתונים שמודלפים על ידי בכירים כדי למנוע את המהלך, כדי לשכנע את הממשלה, להפעיל לחץ ציבורי? מה המקור של ההפחדות האלה?
לצערי יש פרקטיקה נוהגת שבה מערכת הביטחון שמה תוכנית, וכדי לוודא שמקבלים את התוכנית שלה ולא בטעות שום דבר אחר, אז גם כשהיא שמה תוכנית אחרת, או כששמים לה תוכנית אחרת כמו במקרה הזה, אז יש שם מספרים שהם מפחידים ומטרידים, וראיתי יום אחרי דיון הקבינט, היה גם תדריך מפורט לאהוב זיתון לדעתי, של כמה זה יעלה וכמה זה ייקח, ומה המשמעויות, ואנשים שיפגעו, ודברים שצריך, וכמה זה יעלה למשק הישראלי, וכמה זה יעלה את המדד, ואפילו הגדיל לעשות ניר דבורי, שמפי מקור ביטחוני בכיר, או משהו דומה, כבר דיבר על זה שלא נסכן חטופים, או לא נסכים לפגיעה בחטופים, וזה דגל שחור, ועוד כל מיני ציטוטים, שאני מאוד מקבל תורת המערכת שהוא המציא אותם, ולא קיבל אותם באמת ממקור בתוך המערכת.
אני מסופק אם הוא המציא, ארז, שלא, אל תהיה תמים.
אני מנסה להיות סנגורם של...
אל תהיה תמים. אני רוצה אבל לשאול באמת, תסביר לי את התכלית של כיבוש העיר עזה, אני באמת מנסה להבין. אני מנסה להבין, מה התכלית שלה ואיך היא מקדמת אותנו להשגת היעדים?
אז אני אסביר. קודם כל, לצערי, ואני בקול הקטן מאוד שיש לי מנסה כבר בשבוע 10 ימים האחרונים להגיד את זה בכל במה אפשרית, הדיון החלול הזה בין כיבוש לכיתור, הוא דיון מטעה, הוא דיון מקטין, הוא דיון שלא נותן באמת להבין את העניין. הכרעת החמאס בסוף נשענת על 3, או אם תרצה, 4 רגליים. אנחנו יודעים את זה כבר שנה ארוכה, אנחנו בוודאי יודעים את זה מאז שחזרנו לחימה, הצגנו את זה, כולל הרמטכ"ל הנוכחי, שקיבל את זה בתוכנית שהצגנו לו והוא אישר אותה, ואנחנו כל פעם הולכים סביב למשהו אחר, וכל פעם מתבחבשים בזה כותרות של כיבוש, כיתור, כיתור, כיבוש. בסוף אתה צריך לשלוט בסיוע, אני חושב שיש על זה הסכמה מוחלטת היום. אתה צריך לראות שהחמאס לא שולט באוכלוסייה, זאת אומרת לעשות את ההפרדה האזרחית, ואתה צריך בסוף לראות שהחמאס לא שולט על שטח, בטח לא שטח שמבחינתו מרכז כובד שבו הוא עושה מה שהוא רוצה, והיום בעיקר זאת העיר עזה, למה? כי אם אתה עכשיו מנטרל את שליטתו של חמאס בעיר עזה, ששם יושב המפקד הצבאי הבכיר האחרון שנשאר לחמאס ברצועה היום, אז הדין לחדד, ויש סביבו מחבלים, ויש סביבו אזרחים, ששומרים עליו, ואנחנו מכניסים אוכל לאזרחים שלא יהיו רעבים, ולכן יש לו גם סיוע בצורה, בכמות בלתי מוגבלת, כי הוא לוקח את הסיוע מהאזרחים. ולכן, כל עוד הוא קיים, וכל עוד הוא משם מתנגד לעסקאות, ומשמיע קולות, ועושה דברים כאלה ואחרים, אתה בשוק פלונטר. עכשיו, ברגע שאתה לוקח את העניין הזה, ואני חושב שזה הרבה יותר פשוט מכפי שנראה, הפחיד אותנו גם לפני הכניסה ברפיח, ועוד הרבה הפחדות, ובסוף ראינו שבכולם גילינו זה לא כצעקתה. ברגע שאתה לוקח את השליטה בעיר עזה, זאת אומרת, אתה מניע את האוכלוסייה, אתה מפסיק להכניס מזון, מפסיק להכניס מים, מפסיק להכניס חשמל, המחבלים שיהיו שם לא יוכלו לשרוד בלי מים בוודאות, כן? יותר משבוע, שבועיים, ואתה מנתק את האזור הזה לחלוטין, אתה מעביר את גבול הגזרה הצפוני של רצועת עזה לנחל עזה, ואת החלק הדרומי של מסדרון נצרים, מניח שפחות אריה אתה זוכר איפה זה עובר וכדומה.
זוכר, הלכתי שם ברגל כמה פעמים.
בדיוק, אז נחל עזה, שהוא גם שטח טופוגרפי נוח, שצפונית אליו אין מנהרות, אין תת קרקע, כי השמדנו אותם במשך שנה ויותר. ואז הגבול גזרה הצפוני של רצועת עזה הוא על נחל עזה. כל מה שקורה מצפון הוא no man's land בשלב הראשון, ולא נכנס פה לסוגיות של סיפוחים והתיישבויות בעניינים. אני אומר, כרגע צבאית, אני גם מצמצם דרמטית את סדק הכוחות שאני צריך להפעיל, שאני מחזיק גם מסביב לרצועה, בכיפים ובעומק וכדומה. גבול גזרה צפוני נחל עזה, ועכשיו נשאר לנו כל החמאס וכל הבעיה שנקראת עזה בשטח תחום בין נוצרת לבין המואסי. הגבול גזרה המזרחי זה מרחב ציר וטנצ'ר פחות או יותר, ושם אני מחזיק לאורך הגבול גזרה הזה 10, 12, 16, כמה שצריך, תחנות של ה-GHF שמאכיל אנשים, ואני מוציא אנשים החוצה. בקצב שהם ירצו לצאת, והם ירצו לצאת, תאמין לי. יאסר אבו שבאב היום כבר הוא, יש לו מדינה בדרום מזרח רפיח, ש-80 אלף איש, ששם הוא מאכיל את האנשים, מטפל באנשים, פתח, ראיתי השבוע סרטים שהוא הוציא גני ילדים, הוא כבר מתכנן בתי ספר, קח אותו, תכפיל אותו בשש, בשמונה.
חינוך ממלכתי דתי או... איזה חינוך הוא נותן שם לילדים? תגיד, אבל אנחנו היינו בעזה, היינו בשיפה, ודי באמצע עזה.
כן, כן.
למה...
היינו בכל המקומות האלה, ויצאנו מהם. תראה, כשאתה נכנס, שוב, הדלטה ששאל יאל זמיר, מה לא עשיתם טוב, מה צריך לעשות אחרת? הוא אמר, תגידו לי, מה לא עבד אצל ארצי, מה צריך לעשות אחרת? אמרתי לו, שליטה בסיוע אזרחי, וכיבוש במקום פשיטות.
אמר להיכנס ולהישאר, לא לצאת כעבור שבוע או שבועיים.
אבל תגיד, ארז, בסדר, אז עזה בידינו. אפילו תיהרנו, ואפילו נשארנו שם זמן.
לא, לא צריך לתהר יותר.
לא, אני שואל, יש עוד שכונות, יש עוד רפיח, יש עוד מקומות שה...
לא, לא, רפיח כבר לא קיימת. מה שישאר, אני אגיד לך בדיוק מה ישאר.
אוקיי.
מה שישאר זה מרחב של בערך 15... עד 20% מהרצועה, או פחות, בערך 15% מהרצועה, בין נוצרת לבין המואסי, מלבן לאורך חוף הים, קל לשליטה טופוגרפית, קל לשליטה גיאוגרפית, אבל מה שיקרה עוד, ולכן אני אומר, הכיבוש הוא לא ליבת הכל, תקשיבו טוב טוב, כי אני באמת, לא יודע איך להסביר את זה יותר טוב, כשאני מתחיל, כשאני שולט בסיוע האזרחי, רק אני שולט בסיוע האזרחי, וכשאני מכניס את מתחיל להוציא אנשים אליי החוצה לשטחים שבשליטתנו, בשליטה של חמולות, בשליטה של ג'י-ג'ף, כי לא רוצים ממשל צבאי, כי מפחדים ממשל צבאי שהוא פתרון המקצועי הנכון. גם לאט לאט חמאס מאבד את האוכלוסייה. כשחמאס יאבד את האוכלוסייה, כשחמאס יאבד את השליטה במזון, חמאס יתפרק. תשאלו אותי מתי זה יקרה. אני ערכתי אז שאם היינו עושים את הכל, כשנכנסנו לחימה במרץ, היה לוקח בין חודשיים לשלוש, לדעתי יותר קרוב לחודשיים. ואני אומר לכם גם עכשיו, אם נעשה את זה, אבל את הכל, לא עוד פעם נעשה חלק ונוציא חלק ונפרק חלק. תזכרו תמיד את הדוגמה של מתכון להוגה. אם מוצאת את האבקת הפיה, זה לא תופח. צריך לעשות את הרכיבים האלה כולם, ואם תוסיפו לזה בונוס בסוף, גם להתחיל את ההגירה בטפטופים קטנים, בכלל פירקת את החמאס מהר מכפי שאתה יודע, וזה יקרה בוקר בהיר אחד, כמו שאסד יום אחד היה קיים, ולמחרת הוא לא היה קיים, ויום לפני גם הוא לא ידע שהוא הולך ליפול למחרת. עד שהוא הבין שהעסק בורח ומתפרק, והוא מתחיל לעלות מטוסים, ויוצא, וכמו שערפת ב-82 צעק הצילו ועלה על אוניות ויצא, ככה גם יקרה ברצועת עזה, ככה מנצחים טרור, ככה ניצחו טרור בכל המקומות שניצחו אותו, זה תהליך, זה מורכב, אבל כשאתה עושה את הדברים האלה במלואם, כשאתה מטפל בסיוע, וכשאתה מטפל בשליטה שלו באוכלוסייה, הטרור מתפרק וקורס לתוכו. זה הדרך הנכונה, וזה הדרך היחידה.
ארז וינר, תודה רבה. תודה רבה, ערב טוב. ונברך בשלום וערב טוב את אבי אשכנזי, הכתב הצבאי של מעריב.
אהלן חברים, ערב טוב.
חגיד, מה אנחנו צריכים להתחיל להתכונן לאירוע נוסף עם איראן? עד כמה זה ריאלי, או שאנחנו פשוט, אתה יודע, to be on the safe side, כמו שאומרים?
לא, זה מאוד ריאלי. היום השיח בתוך מערכת הביטחון על כל זרועותיה ועל כל המרכיבים, זו השאלה האם יהיה סבב עם איראן, איזשהו אירוע עם איראן, אלא מתי ואיפה.
עד כדי כך?
כן, ברור. איראן מבחינתה יש לה צ'ק פתוח כרגע, יש לה איזשהו מהלך שהיא חייבת לסגור אותו. היא צריכה גם כלפי פנים וגם כלפי חוץ ליצור שינוי של הנרטיב, שלא הפסידה את המערכה מול ישראל, חייבת לשקם את התדמית שלה במיוחד כלפי פנים, ולכן היא תנסה לעשות איזשהו מהלך כזה או אחר לאתגר את ישראל. עכשיו,
אז אנחנו כבר מכירים את הטילים שלהם, יודעים שהם יכולים לעשות הרבה נזק, אבל אתה מזהיר גם מפני התפתחות בגבול המזרחי, לאורך ירדן.
אנחנו, לא, קודם כל זה לא אני שמזהיר, אני
כן, כן.
שמזהיר זה מערכת הביטחון, ואני חושב שכדאי שתשימו לב למה שקורה מסביבנו בזמן האחרון. אז קודם כל, הזירות הן זירות מקוונות. איראן משקיע הרבה מאוד מאמצים, גם כדי להוציא פיגועים כנגד יעדים ישראלים ברחבי העולם. המוסד עובד שם סביב השעון כדי לעצור את זה, והוא כנראה מצליח לעשות את זה. אנחנו שומעים כל מיני פרסומים בכל מיני מקומות. הדבר השני שיש לנו זה הזירה הצפונית-מזרחית, שזה סוריה, שימו לב גם הלילה, פעילות של צה"ל בגזרה המזרחית, אנחנו רואים שאיראן מדרבנת חוליות וכנופיות להוציא פיגועים מהגבול של רמת הגולן, מדרום רמת הגולן הסורי לכיוון שטח ישראל, אנחנו רואים את הניסיון שלהם לחמש ולדרבן, וזה אחד הנקודות. האופציה השנייה, שגם זה צריך להסתכל עליה, זה בלבנון, אנחנו רואים את החיסולים, אנחנו רואים את הניסיונות של חיזבאללה לשקם את כוחות רדואן, להוציא איזושהי פעולה, פשיטה על שטח ישראל, ברמה כזו או אחרת, וכמובן יש לנו את הגבול המזרחי, שגם הוא חשוף, ועליו משקיעים הרבה מאוד מאמצים, כולל הקמה של האוגדה המזרחית, אוגדה 60 ו...
רגע, איזה כוחות בכלל הצטברו מעבר לגבול שמאיימים עלינו? בהנחה שמי הסתם צבא ירדן לא עומד להתהפך.
תשמע, מספיק ששולחים לך ארבע טויוטות עם מגים עליהם, זה מספיק יעשה לך את האפקט שאתה לא רוצה לראות אותו. ויש שם לא מעט חוליות רדומות, שבינתן זמן פקודה...
כן, אבל זה פעולת טרור ממוקדת. זה היה תרחיש של צהל, ייכנסו ליישוב אחד, שניים. אנחנו לא רואים התלכדות של עשרות אלפי מחבלים בגבול המזרחי.
אז בואו ניקח רגע שנייה את כל מה שאמרתי עד עכשיו, ונחבר את זה ביחד לפעולה אחת. וקח את איראן למשל, שנותנת פקודה בשעה 6 בבוקר, ביום כזה או אחר, לכוחות כוחות של חיזבאללה רדואן לצאת ולתקוף נגיד בהר דוב ומבצעים שם תקיפה, כשבמקביל מספר טנדרים יוצאים לדרכם גם בגבול סוריה וגם בגבול ירדן ומבצעים תקיפה, ובמקביל ירי גם של חות'י וגם של איראן לעבר אסדות וגם מלבנון לעבר אסדות ולעבר נמלי הנמלים בישראל, ותוסיף על זה גם פיגועים במרחב התפר של חוליות של מחבלים מהיוש. אגב, כל זה מה שאני מספר לך עכשיו, זה היה תרגיל פתח שעשו אתמול במטה הכללי, שהלכו ואמרו מה קורה לנו בהתקפה רב זירתית בהפתעה מוחלטת שאיראן רוצה להוציא.
ואתה אומר שהיינו דווקא בסדר בתרגיל הזה, חוץ מאשר בגבול
לא,
המזרחי.
ממש לא, ממש
בגבול
לא.
בגבול המזרחי אמרת נקודת התורפה שלנו.
נכון, היה שם פערים בגבול המזרחי, ומה היה הפערים בגבול המזרחי? ניוד הכוחות לגזרה הזאת, להציל שם מסה של כוחות של צהל, לקח קצת יותר זמן ממה שהיה צריך לקחת, ולכן עכשיו בצהל מבינים שיש שם נקודה שצריכים לעבוד אותה, ולהתמקד בה, אבל שוב, צריכים כל הזמן לחפש ולראות איפה אנחנו חלשים,
אז רגע, אז אולי, אבי, אולי ממילא, בלי קשר למה שצפוי להתחולל בעזה, אולי ממילא צריכים להגדיל את הסדק של צהל באמצעות חיילים מילואים, כי אולי אתה אומר, אני מבין מדבריך שאולי הסכנה הזאת היא מוחשית מאי פעם.
היא לא רק שהיא מוחשית, אחד הדברים הסקפטיים זה שאפילו איראן תנסה לעשות את זה לפני המועד שישראל תרצה לתקוף באיראן, כדי ליצור גם את האלמנט שהנה גם מנעתי את התקיפה בשיחה בעזה. כלומר, גם זה לוקחים בחשבון בצהל ובמערכת הביטחון, וכל הדברים האלה צריכים, תשמע, אחרי השביעי באוקטובר, אין פה משחקים. כל מה שיכול לעלות כתרחיש, צריכים להתייחס אליו בצורה רצינית ואחראית, כי ראינו מה קרה לנו בשביעי באוקטובר. אתה מבין שאת חייב להסתכל.
אבל אני רוצה שתסביר לי, אבל הרי נלחמנו עם איראן במשך 12 ימים, הייתה הזדמנות לחיזבאללה להצטרף, אמרו לא, לא, אנחנו לא בעניין. הייתה הזדמנות לגורמים מסוריה להצטרף, הם לא הצטרפו. הייתה הזדמנות לאותן חוליות רדומות מירדן לפעול, והם לא פעלו. כבר הייתה שעת הדין. אז למה שעכשיו נחשוב, ושוב, אני פסימי כמוך, אני לא שענה בכלל.
שאלה מצוינת, ואני אלך את התשובה עליה בצורה מאוד ברורה.
בבקשה.
קודם כל, מה שקרה מאז סוף המלחמה באיראן, בסיפור של לבנון, זה שחיזבאללה נמצא עכשיו עם הגב לקיר. ממשלת לבנון הבינה שהיא חייבת לעשות פעולה לפרק את חיזבאללה מנשקו. חיזבאללה מבין שכבר אין לו הרבה מה להפסיד. בסוריה, הכנופיות האלה מבינות שהן חייבות לפעול כי הן מקבלות כסף, וכסף גדול כנראה מאיראן ותמריצים מאיראן, ולכן זה יעודד אותם לבצע את הפעולות האלה. ואיראן מבחינתה היא מחויבת מבחינת השיח שלה בתוך פנימה של המשמעות המהפכה פנימה לתוך האוכלוסייה האיראנית, ליצור איזשהו מהלך של הנה, אני הגבתי לישראל על מה שהיא עשתה לנו. והאיראנים יש להם גם את הכבוד העצמי, הכבוד הלאומי, ולאיראנים יש סבלנות. ולכן, אסור לזלזל בקטע של איראן.
אין שאלה. ואסור... אגב, וכאן ממש לסיום אבי השאלה, היה באמת והדבר הזה מתבצע, וישראל מחליטה להניש את איראן. כיסינו די הרבה מטרות שם באיראן. איזה דרך להניש אותם בצורה משמעותית יותר יש לנו הפעם?
להזכיר לך שדקה לפני שהחל האוויר תקף עוד סדרה של מטרות, הנשיא האמריקני יצר את המטוסים והחזיר לשם כמה סרגו של 100 מטוסים חזרה לשטח ישראל.
אוקיי, אז להם נחזור, ושמענו גם את שר הביטחון קץ אומר לחמינאי להסתכל לשמיים שלו בא איזה כתבם להרוג אותו. אבל יש לי עוד שאלה אחת לפני הסוף שעוד לא עסקנו בזה. כשנכנס הרמטכ"ל זמיר לתפקיד, הוא אמר שהוא לא בטוח באיכות התחקירים שהוצגו להרצי הלוי על 7 באוקטובר, והוא מינה את ועדת תורג'מן. האלוף תורג'מן לבדוק את איכות התחקירים, וזה הולך להיות מוצג. אתה שומע משהו על הדבר הזה?
תראה, צריך להפריד בין שורה של תחקירים, בין התחקירים של תחקירי העומק ובין תחקירי הפעולות הטקטיות שבוצעו באותו יום. אז יש דברים שקשורים בפעולות הטקטיות שהיו צריכות לבצע שינויים ולהעמיק יותר בדברים האלה. לגבי תחקירי העומק אני לא יודע להגיד לך, אני לא יודע כמה זה פוגש, אבל אם אנחנו רואים את המינויים האחרונים, ואם היה איזשהו משהו לגבי תחקירי עומק, אז אנחנו רואים שזה משפיע על המינויים האחרונים לגבי שורה של אישים, שאנחנו כולנו יודעים על מה אנחנו מדברים, ואם זה לא פגע, לא פגש אותם, אז כנראה שהתחקירים האלה יותר מתעסקים בתחקירי הטקטים, ופחות בתחקירי העומק שמה הביא אותנו להשביעי באוקטובר. אם את זה אתה התכוונת בשאלה שלך.
השאלה שלי רק הייתה על הסטטוס של ועדת תורג'מן, ומה אתה יודע מתי זה יוצג, ואם בצבא מודאגים ממנה.
בצבא מודאגים מדבר אחד עכשיו, זה הסיפור הזה של עזה, איך אנחנו מכנים את התשתית, וכמובן את ההגנה על הגבולות, מאיפה זה יפתח לנו הרע, אחרי השביעי באוקטובר, כולם די עם עין פקוחה, אפשר לומר ככה.
תודה רבה. אבי אשכנזי, תודה רבה.
פרט שלנו עם דיווחי תנועה.
שנייה, רק שנייה, הערה אחת. אני כבר לא בטוח שהדיווח הזה על מה שקורה בגבול המזרחי הוא לא עוד איזה מידע שבא להרתיע מפני פעולה בעזה.
כן.
כלומר, חבר'ה, אנחנו צריכים את כל הצבא במקומות אחרים.
אין ספק.
תיזהרו. בסדר. אפרת. אפרת, יקירתנו, תעדכן אותנו מה קורה בכבישים. אחר נשמע פרסומות, אחר כך נחזור. חזרנו. ואנחנו מברכים בשלום וערב טוב את ביני אשכנזי, הכתב לענייני משפט של וואלה.
שלום, ערב טוב.
שופט בית המשפט העליון, חלד כבוב, הורה אתמול לממשלה ולרמטכ"ל להשיב עד ל-24 באוגוסט לעתירת מטה משפחות החטופים, שבה נדרשת הבהרה, ועכשיו אני מצטט, כיצד ובפני מי נדרש להצדיק את האופן שבו מופעל שיקול הדעת בכל הנוגע לקביעת התנאים לסיום המלחמה ולשחרור החטופים. אתה יכול להסביר לי מה זה?
כן. תראו, מדובר בדעתי עתירה שלישית שהמטה הגיש. למעשה, המטה אומר את הדבר הבא. עוד לא נערכה ישיבת ממשלה אחת בנוגע לסוגיה של החזרת חטופים. נערכו ישיבות בקבינט. והם למעשה תוקפים את הזה, ואומרים, אנחנו רוצים לדעת מה המצב החוקי במדינת ישראל, של מי הסמכות ומי צריך לקבל את ההחלטה, ולכן אנחנו מבקשים שבית המשפט יענה על השאלה הזאת. בית המשפט לא יכול לענות על השאלה הזאת, אם הממשלה לא נותנת תשובה בעניין.
אבל שוב,
הממשלה לא רשאית, הקבינט לא רשאי להחליט על סיום המלחמה בתנאים שהוא קובע, רק ממשלה יכולה להחליט? איפה זה כתוב הדבר הזה?
רגע, אנחנו יודעים שהממשלה היא זו שצריכה להכריז על מלחמה, זה הגיוני שהיא זו שצריכה גם לסיים. עכשיו, השאלה איפה זה כתוב היא שאלה טובה, ולכן הולכים לבית משפט. תראו, היו פה הרבה ספינים סביב ההחלטה הזאת של כבוב, שאפשר לאהוב, אפשר לא לאהוב, אפשר להתווכח, אפשר לא להתווכח, אבל הוא לא החליט שהוא נכנס לשיקולים הביטחוניים של הממשלה, כי זה כבר ראיתי.
אבל הוא כן מחליט, הוא אומר, אתם תצטרכו להצדיק את זה, לפני מי אתם מצדיקים את זה? מה זאת אומרת, לפני מי אתם מצדיקים את זה?
איך אומר חברינו קבל? הוא תקוע בפרוצדורה, הוא לא תקוע, הוא לא אומר ובקש מהם, אתם תגידו לי מה השיקול שלכם, ואני אחליט מה שיקול צודק, הוא לא אומר.
זה משתמע מדבריו.
יכול להיות שזה משתמע מדבריו, אבל זה בוודאי לא מה שקורה שם. תראה, אני הייתי תראו, הייתי בסבבים הקודמים של העתירות שם, אני ראיתי את השאלות. בית המשפט שלא יכנס לשאלה הזאת, הוא גם לא יכול, הוא לא יכנס לעניינים של מדיניות באופן כללי, בוודאי שהוא לא יכנס למדיניות של מנהל מלחמה או לא, רק עושה, ודעת, שני מי זה צריך להיות.
אז בית המשפט רוצה לפקח על האופן שבו הממשלת ישראל מנהלת מלחמה, הבנתי נכון את מה שאמרתי עכשיו? לא?
לא.
זה לא המצב? אוקיי.
בית המשפט רוצה לפקח, לראות שההחלטות שמתקבלות הן ההחלטות כדין, וזה הוא עושה בכל דבר בעניין, והוא גם עושה את זה בעניינים האלה. אנחנו נמצאים במשפט מנהלי, יכול להיות ששופט אחר לא היה לוקח את ההחלטה הזאת, אני כן אומר את זה. זאת החלטה שהיא כן נמצאת, מה שנקרא, כמה מעלות לכיוון האקטיביסטי, אבל היא לגמרי בתוך כללי המשחק.
טוב, עוד כמה דברים.
כן. השופט, דיברנו על השופט סולברג, סליחה, כן. השופט סולברג מוציא צו ביניים האוסר על הממשלה לממש את פיטורי היועמ"שית, וגם מביע ביקורת חריפה לקרי. מה בעצם המשמעות של צו הביניים? אז אנחנו יודעים הרי שאנחנו משחקים בנדמה לי קצת עם פיטורי היועמ"שית, לא אני ואתה, אלא הקואליציה. ומן הסתם היא לא תפוטר, וגם היא תפוטר בגץ יבטל את זה. אז מה המשמעות של הצו הזה ברמה הפרקטית?
אופרטיבית, אני לא חושב שיש איזשהו משמעות לצו של הפיטורים. יש כן צו, יש כן משמעות לזה שהוא אומר גם אסור להחרים אותה. הרי בעצם כל הביקורת שלו על השר קרא היא לא על העניין הזה שהיא מפוטרת, על העניין הזה שהוא ביקש להחרים אותה, הוא ביקש לא לשתף את הפעולה, ועל זה הוא טרם. כי למעשה גם הצו הראי הקודם, מה שדיברנו עליו לפני כמה שבועות, היה צו שאומר, אתם לא מזיזים אותה, ואתם גם ממשיכים לעבוד איתה ביחד, ואתם לא מנסים לראיין מישהו אחר על הראש שלה, כן? אז פה, אני חושב שסולברג חידד את העניין, שהוא אמר להם, אוקיי, הבנתם שאתם לא מספרים אותה, אבל גם אתם לא הפנמתם שהיא עדיין היועצת, ולכן אין כזה דבר להחרים אותה. וזה בעצם המסר שהוא הזיק.
וסולברג כמובן נחשב לשמרני, זה מפתיע הפסיקה הזאת, או לא מפתיע בכלל?
בכלל לא, זה פסיקה שמרנית. דווקא בעניין הזה, אני חושב שהוא הולך, מה שנקרא, לפי הספר, by the book, כי מה הוא כותב שם לקרא? הוא אומר, מושכלות יסוד שהממשלה צריכה לכבד את פסיקות בית המשפט, הפוך, זה העניין של השמרנות, הוא עד עכשיו, תראו, הוא חטף, בוא נגיד את זה ככה, זה מדהים מה שאנחנו רואים פה, כי קבוב חוטף ביקורת על זה של איך ערבים מעז להתעסק לנו במלחמה, וסולברג חוטף ביקורת על איך דתי מתנחל, מעז לא להוציא צו על ההתחלה, ועל שני הדברים אני מתרעם. צריך לקרוא את ההחלטות עצמם, ולראות אם...
לא, הטענות האלה של הכיפה וזהותו הלאומית, זה שטחיות וציניות שאין להם קומנו. השאלות העקרוניות הן השאלות המעניינות. זה לא קשור, אם יש לה כיפה או שהוא ערבי.
גם הערות על קבוב, אני כבר קראתי.
ברור, ברור, זה כזה קשקוש בלבוש, זה לא...
זה אותו צד של המטבע.
לא משנה אם זה קבוב, עמית או גאון אחר, זה לא משנה.
זה אותו צד של המטבע, וזה מראה שבית המשפט העליון מגוון, קבוב יותר אקטיביסט, סולברג הרבה יותר שמרן, ושתי ההחלטות האלה מתכתבות עם הפסיקות שלהם למעשה במהלך
טוב, ביני, ביני ממש לסיום פרשת קטר גייט סלש בילד ממשיכה להתגלגל לנו פה אלי פלשטיין יוזמן על ידי המשטרה לחקירה,
הוא כבר,
סליחה,
נחקר וסיים,
והפעם על סמך הדברים שסוליק איינהון אמר לשוטרים, לחוקרים, סליחה, בסרביה. אך אגב, אנחנו יודעים מה תוכן על הדברים שאומר איינהון?
כן, אנחנו יודעים, וגם הבדיחה כאן פרסם חלק מהם, אז אנחנו פחות יותר מבינים לאן זו.
אז תרענן את זיכרוני, כן.
בעצם בכל מה שנוגע לפרשת קטר גייט, אומר, כאן אורן לא ידעתי שמדובר בצילום של מסמך מסווג, אם הייתי יודע, לא אמרו לי, אם הייתי יודע, לא הייתי...
זה אומר איינהון, כן.
ודאי, איינהון, כי איינהון היה, הוא היה זה שהעביר את זה לביט, כן, הוא העביר את זה בוואטסאפ לביט. זה אומר איינהון. לגבי הסיפור של קטר גייט, אז שם היינו כנראה, הוא לא מכחיש, הוא אומר, נכון, עושינו הודעות בשם גורם מדיני, אבל זה חלק מכללי המשחק, אנחנו אנשי יחס, מותר לנו, לא נגענו, לא היה לנו מגעי בסוכן זר, ודאי שלא ניסינו לפגוע בביטחון המדינה. זה בעצם הטענה שלו, אני איש יחס, זה מה שאני עושה, זה המהלך העסקים הרגיל שלי.
ולגבי השאלה של מעורבותו של מי שנתן לו את ההוראה, כי פלדשטיין לא מקבל החלטות כאלה על דעת עצמו, אני אומר לך את זה כאיש תקשורת, וגם אתה יש תקשורת הרבה שנים, הוא לא מקבל החלטות כאלה על דעת עצמו. אנחנו יודעים מי, מה שנקרא, מי נתן את ההוראה?
זאת השאלה. אני גם לא בטוח שלגבי פלדשטיין הוא לא קיבל את ההחלטות. זה תלוי את מי שואלים. אם אתה תשאל את פלדשטיין, אני אגיד לך, אוריך, אוריך, אני הייתי כפוף לאוריך, אוריך נתן לי את ההוראות. אני קצת החשיפה שלי לחומרי חקירה וכל זה, אני לא בטוח שפלדשטיין לא היה עצמאי גם בסיפור פה. כל האירוע הוא בעצם בסוף, אם אני צריך לרדד את קטר גייט, תביל בעיניי זה פרשה אחת, בסדר? אם אני צריך לרדד את זה למשפט אחד, האם זה הפרטאצ' הרגיל של לשכת נתניהו, שכל אחד עושה מפה לו ולאף אחד לא, אין אבא ואין אמא, או שיש פה מעורבות קטרית שניהלה קצת חלק מהאנשים, ואני אגיד לך את האמת, לא ברור שתהיה לנו תשובה על הדבר הזה.
זה לא רק כל אחד עושה מה בא לו, אלא כל אחד גם מסתכל לראות מה ישמח את הבוס. זה נדמה לי השיקול העיקר.
נכון, נכון. ומי שבאמת, שוב, מי שקצת יודע איך הלשכה הזאת מתנהלת, מי שמאמין שהדבר הזה לא הגיע לפחות לידיעתו של ראש הממשלה, פשוט לא מבין איך הלשכה הזאת עובדת בעבדה. זה פשוט, זה מגוחך לטעון טענה שראש הממשלה בכלל לא היה בלופ. מגוחך. הוא לפחות ברמת עדכון היה שם. זה אין שאלה בכלל.
ולכן נשאלת השאלה, למה הוא לא נחקר בעזרה?
זו שאלה מצוינת מאוד.
הוא נתן עדות פתוחה. ואם הוא היה נחקר בעזרה, גם היה אפשר קצת יותר להעלות את גובה, להעלות לו במובן המטאפורי, במובן הזה שאפשר קצת לשאול אותו שאלות יותר פולשניות, יותר חדויות, ולהגיד לו, אוקיי, תסביר איך לא ידעת.
אני אגיד לך למה הוא לא נחקר בעזרה. הסתכלו על משפט 1,000, 2,000, 4,000, עשו אקסטרפולציה ואמרו, אנחנו לא.
לא נכנסים ללופ הזה שוב. לא נכנסים ללופ הזה.
אין לנו עוד 20 שנה לדברים האלה.
אין לי אלא להצטער ולקבל את הדבר הזה.
ביני, תודה רבה לך.
ערב טוב.
פרסומות.
ספורט ב-103 FM.
שבנו.
חזרנו.
שמע, אתה יודע מה דעתי לגבי עסקה חטופים? אני מוכן ללכת למרחק מאוד 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 גדול, והעסקה הזאת היא עסקה מחורבנת, לא רעה, מחורבנת, ואני מוכן ללכת עליה, ואני יודע שיש בעייתיות בעסקה הזאת, ואני אינני תמים. אבל אני רוצה לתת שוטר טוב היום שני. לארנון בר דוד, שאמר, חבר'ה, ההסתדרות היא לא של אמא שלי, והיא לא של אבא שלי, יש פה עוד עובדים, ויש פה עוד אנשים, ואני לא מסוגל ולא יכול, בממלא אפקטיביות ליום אחד, לקחת את ההסתדרות ולגרור אותה לתוך האירוע הזה, ושוב, אני מסכים וצודק, משפחות החטופים קרובות לליבי ויקרות לי, ואני באמת מוכן ללכת מרחקים אדירים כדי לראות אותם בבית, את האחים שלנו. אבל מר בר דוד, זה לא, ההסתדרות היא לא שלו. היא לא של אמא שלו.
אני חושב שזה שיקול אחד, זה נכון, כלומר, וזאת החלטה פוליטית בוודאי, ויש עוד שיקול שנדמה לי שבר דוד הבין, שאין הרבה דברים שמסמכים היום את החמאס יותר מפגיעה במשק הישראלי.
זה גם נכון. ובכלל, אתה יודע, השאלה הזאת שאנחנו שוב פעם, כל הזמן נדרשים עליה, האם כשאני למשל אומר, תקשיבו, המצב בחירה, ישראל ניצבת בשעה מאוד מאוד קשה, ורבי אומרים לי, שי, אתה מחליש פה את הציבור, אתה מחליש את החיילים, אתה מחליש את העם, אני שואל את עצמי, אז מה לעשות? פשוט לעצום עיניים ולטמון ראש בחול ולומר, לא, הכל בסדר גמור. אני באמת מנסה להבין את הרציונל של אנשים שאומרים, אל תגידו מילה ביקורת, זה מחליש את המדינה, ולא מדבר עכשיו עליך באופן אישי לגבי החטופים. מה עושים? כשאתה יודע שהמצב רע, אתה מטיל ספק ביכולתו של ראש הממשלה לנהל את המלחמה הזאת. אומרים לך, לא, אתה פוגע בצהל, בישראל, בחיילים, בכולנו.
זה באמת סוגיה קשה מאוד. אני, לשמחתי, לא נמצא פה, אבל לא נמצא בתוך הסוגיה, לא מתלבט. אבל אני בטוח שכל מי שצריך להחליט אם הוא נוקט בקו ביקורתי מאוד על הממשלה והצבא, כל הזמן צריך לזכור ש...
אני אין לי מילה רעה לומר על הצבא, אין לי מילה רעה לומר על החיילים, על הרמטכ"ל, כולם בעיניי צדיקים וקדושים, גם אם חס ושלום מתבצעות טעויות בשטח, הם צדיקים וקדושים וגיבורים. הממשלה יש לי בעיה קשה איתה, קשה מאוד, חייב להודות. אני לא חושב שזה מחליש מישהו, כשאתה אומר, חבר'ה, אני באתי אמון בממשלה הזאת.
לי יש לי בעיה קשה מאוד עם נתניהו, אתה יודע.
באמת, באמת.
אבל אני יכול לקטרג עליו על העבר, פחות על ההווה. בסדר, בוא, יש לנו אורח על הקו, עמית סופר, ראש מועצת מרום הגליל, שלום לך.
שלום, אחר הצהריים טובים, אריה ושי.
שלום.
חדשות טובות, התיירות חוזרת לגליל, יש לכם פסטיבל בין הכרמים, תספר לנו עליו.
תיירות קודם כל חוזרת למרום הגליל ובגדול, אחרי תקופה קשה של טילים, שי זוכר את זה מהרעיונות, בערוץ 14, אתה מוחלטת כאילו, תנף תיירות שהושבה, פתאום אנחנו רואים את הצפון, מתמלא מחדש, בצימרים, בטבע, במסעדות, ובעיקר המון 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 תקווה, ועם הפסטיבל, פסטיבל הגדול שלנו בין הכרמים, שהוא כבר הפך למסורת רבת שנים, וקנה לעצמו שם, הייתי אומר, קיסריה של הטבע, היא לשמוע פה את האומנים הטובים ביותר בישראל, באמפי טבעי, בין הכרמים. זו באמת חוויה מיוחדת שאני ממליץ עליה לכולם, לכל המאזינים.
רק נזכיר מקצת השמות, מוש בן ארי, שרית חדד, אמיר בן עיון.
כן, היה לנו אמיר בן עיון עצור, ומחרתיים שרית חדד וטונה, שילוב מאוד מעניין, ובסוף השבוע אמר אליהו בניה ברבי ואמיר דדון, ועוד מלא יקבים שמציעים את היינות המשובחים של הגליל, ואני אומר, ענף התיירות נכון הושבת בגלל המצב הביטחוני, וצריך לדעת שהיום לעלות צפונה, לשמוע הופעה מצוינת, לשתות יין משובח, ליהנות מהאטרקציות אצלנו והצימרים, זה ממש מעשה ציוני של תמיכה בעסקים כאן, וגם אם אפשר ליהנות מציונות, אז נראה לי שבכלל אסור לוותר על זה.
אז עמית, אנחנו
ואני מזמין את כולכם לבוא כאן למרום הגליל.
מצטרפים לקריאה שלך, באמת, לעלות, באמת, שהמוני בית ישראל יעלו. אני רוצה לשאול אותך לגבי, התיירות היא חלק מאוד מאוד משמעותי מהפרנסה בצפון של הרבה מאוד אנשים, והרבה מאוד עסקים קטנים, אני מניח שנפגעו קשה מהשנה, שנה והרבע של ההשבטה הזאת. כמה מהם הצליחו באמת, מצליחים לחזור לעמוד על הרגליים, וכמה נפגעו באופן שאולי הוא בלתי הפיך לצערנו, כלכלית כמובן.
תראה, בוא, צריך לומר שבאמת המציאות היא מורכבת. כלומר, גם מרובת אתגרים, הצפון עדיין בתהליך ההתאוששות. ושיקום, הפצעים עדיין עמוקים, והשיקום שנדרש הוא צריך אותו מהשורש פה, ענפים המרכזיים, כמובן זה החקלאות והתיירות, אבל לא רק, בסוף אנשים שהתפנו ועשו את הרילוקיישן ועזבו את מקומות העבודה ועכשיו מחוזרים בחזרה. אני קודם כל שמח על החלטות הממשלה שעברו בשבוע שעבר לשיקום היישובים שפונו, אבל אני חושב שיש כאן עדיין התייחסות חלקית, וצריך לראות איך להתאים. זו הזדמנות אגב להודות לשר האוצר, לאלקין, שבאמת ידעו לתת את המענה, אבל התייחסתי אגב גם לא פעם לנושא הזה. יש פה גם יישובים, לא מעט יישובים שלא פונו וספגו את כל המלחמה, וגם הם צריכים מענה, וזה כמעט אחרי שנתיים ופגיעה מאוד משמעותית, והתהליך הוא תהליך מורכב, בלי כל קשר שהקושי הכלכלי קיים כפריפריה, וזה הסיפור בכלל של הקרבה לגבול, אז בכלל הוא יתעצם עם המלחמה, אבל אני סומך פה על
כמה תושבים לדעתך שבו?
אני בגדול, אני חושב שזה כמעט, לפחות אצלי ביישובים המפונים, חזרו כמעט 70%.
אוקיי.
וכל מוסדות החינוך אמורים להיפתח בתחילת שנת הלימודים?
ייפתחו, ואנחנו עם המון תקווה שגם, אתה יודע, אנשים שהיו במסגרות אחרות, במקומות שמתפנו, ישובו בחזרה לתחילת שנת הלימודים.
עמית סופר, ראש מועצת מרום הגליל, תודה רבה לך. תודה רבה.
תחפשו בגוגל פסטיבל בין הכרמים, ולכו לעזור לחברינו האהובים בצפון.
מחכים לכם, תודה רבה.
תודה, תודה.
אז ככה, ערכו והפיקו אותנו היום אפרת קורמן ושני רומנו, אחרי אל השידור סתיו קורנס, בדיגיטל גיא רביב, אופק קולר ועמיתי דואק, ואחרינו ספורט עם קופמן, אילני ושרף. תודה רבה.
תודה לך, יקירי.